עד לפני שנתיים הם היו אנשי חינוך בישיבה התיכונית באותניאל. היום הם מנהלים חברת ניו מדיה שמנהלת את דפי הפייסבוק של כ-15 חברות מסחריות מוכרות. מחינוך תלמידים הם עברו לשיווק או אולי לחינוך המונים, וכדי לא לשכוח מאיכן הם באו, הם שילבו בסמל החברה שלהם ציור של חיטה כדי להזכיר לעצמם שאולי הם קצת משוגעים. שלום לאבי קראוס ולאסף פסי.
אהלן.
אז קודם כל, מה זה בעצם חברת ניו מדיה? מה בפועל אתם עושים?
מה שאנחנו עושים בעצם זה מחזיקים דפי פייסבוק בעיקר, יש עוד רשתות חברתיות, אבל זה העיסוק העיקרי שלנו, של חברות, של ארגונים, של פוליטיקאים, ברשת הפייסבוק, מחזיקים להם את הדף, זה אומר...
אבל מי כותב את התכנים? אתם כותבים את התכנים? הם כותבים את התכנים? מי?
אז ברוב הדפים, כתיבת התוכן היא שלנו. זאת אומרת, אנחנו מקבלים חומרי גלם, אם זה בכל תחום ותחום בעולמות התוכן שאנחנו עוסקים בהם, ואנחנו בעצם כותבים, יוצרים, מעבדים, עורכים, על מנת שהדבר יצא אל הציבור, אל הגולשים, בצורה הטובה ביותר לכל גוף.
וזה מגוון, זאת אומרת, יש חברות שמוכרות מוצרים, ויש זאת אומרת, זה לא... ויש אנשים שרצים לרשות עיר, זאת אומרת, זה מאוד מגוון העשייה.
כן, יש מקום לכולם בתוך הרשת שם, וכל מי שצריך, אנחנו שם.
אנחנו משתדלים לעשות דברים שיותר מתאימים מבחינתנו. אנחנו נכנסים לחברה שאותה אנחנו עושים, ולא רק כותבים את הפייסבוק שלה בדרך כלל, אלא מכירים קצת יותר, מבינים קצת יותר, מכותבים למיילים ולכל מה שקשור. ונהיים חלק
חלק מהחברה,
ממה שנעשה שם.
אתם באים מעולם של תורה, מעולם של חינוך. אני הזכרתי בפתיח, אתם שניכם לימדתם בישיבה התיכונית באותניאל. איך שומרים על עולם ערכי, בעולם של שיווק, שעולם שאתה מוכר לאנשים דברים, לפעמים אתה מעגל פינות, מרבע מעגל, לא יודע איך לקרוא את זה, זה דבר שהוא מצריך לפעמים להגיד דברים אולי לא הכי אמיתיים לכאורה.
קודם כל, אני יכול להגיד לפחות שעבורי זה מאוד מאוד קשה. אני לא אשחק אותה. כלומר, אנחנו... החיים בחוץ, מחוץ לחממה שאני הייתי בה הרבה מאוד שנים, הם מאוד מאוד לא פשוטים. אני עדיין מתלבט...
כמה שנים היית בהוראה וחינוך?
7 שנים.
ואבי, אתה קצת פחות?
קצת פחות.
ואני עדיין מתלבט עם ההגדרה הבומבסטית של התוכנית הזאת. אם אני ראוי לשבת כאן אנשי אמונה בעולם המעשה, כי אני לומד מאוד מאוד את העולם הזה, וחי את ההתלבטויות שלו, וחי את הקשיים שלו, והמורכבות פה היא עצומה. ויחד עם זה, אני חושב שגם העובדה שאנחנו הולכים ביחד, בתוך העולם הזה מאוד מאוד עוזרת, להתמודדות איתו.
תן לי דוגמה, איך זה... למשל, יש חברות שלא תיקחו, לא תעשו להם שירות בגלל שאתם באים מהעולם הזה?
ודאי, זה גם דברים שקרו וקורים
כל הזמן. כן, אמרתם לאנשים, זה לא מתאים לנו?
כן, אם זה דברים שהם לא קשרים טכנית, זאת אומרת, אם זה מסעדה, לא קשירה.
כן, זה דבר קל יחסית, קשרות, אבל יש דברים שבעולם מוסרית.
גם בעולם הפוליטי, קיבלנו כל מיני פניות, נפגשנו עם כל מיני אנשים שהם... מי שתבקש להיפגש, אנחנו מכבדים אותו, בעיקר שזה דמויות ידועות שעשו הרבה למען מדינת ישראל. בסופו של דבר, משהו שהוא לא בוער בנו, כי במידה מסוימת, כן, אנחנו צריכים לכתוב מהלב בשביל שזה יגיע לאנשים ללב. ואם זה לא מחובר אלינו, אם זה מישהו שרוצה לפנות את הסוף מהבית שלו, או לחילופין לעשות דברים שהם לא מתאימים לאורח חיינו, אז כן, אנחנו לא נוכל לייצג אותו, ואנחנו אומרים את זה. אנשים יודעים את זה ומודעים את זה.
אבל אתם מן הסתם משלמים על זה גם מחיר כלכלי.
אני יכול להגיד שגם בתוך עולם, עולם ערכי, יש דברים שאנחנו פשוט, קשה לנו מאוד לעשות אותם. זה גם לא עניין כל כך בשכל, זה הרבה יותר עניין בבטן ובתחושות. בלי להזכיר שמות, אני אגיד שלא מזמן פנו אלינו... אנשי חינוך שנעשה אותם. מקום מסוים של אנשי חינוך שנעשה אותם.
נעשה, אתה מתכוון שתעשו להם את הדפי פייסבוק.
זה בשפה המקצועית.
זהו, אתם צריכים לדבר פה בשפה שתובן גם לצופים.
זאת הכוונה, כן. וכשישבנו ודיברנו ושמענו את השיח, והוא היה מאוד מאוד לא טוב, אז אמרנו, סליחה, אנחנו לא... אפילו נתנו הצעה. אמרנו, סליחה, אנחנו לא מסוגלים. זה גם לא עניין של... רצון כל כך, או אני יכול לעבוד על זה, או משהו כזה, זה פשוט אפשר.
בהקשר הזה, אבי, אני הזכרתי בפתיח, אתם לקחתם בסמל של החברה שלכם, שילבתם חיטה. בוא, תספר לי מה עומד מאחורי העניין של החיטה הזאת.
אז תראה, אנחנו, העולם שאנחנו מתעסקים בו, אנשים שסביבנו, זה עולם משוגע. אין ספק. זאת אומרת, זה תחום שאנשים כל הזמן שמים רגליים אחד לשני ורצים לפה ומרמים את זה. כשיצאנו לדרך הזאת, דרך שבסופו של דבר בצורה הנוכחית שלה התחילה בשיחה שלנו בבוטקאסט, בשין ג' של עותניאל, בערב גשום תוך כדי שמירה, הגענו לאיזושהי מחשבה שההליכה ביחד היא בעצם איזשהו, אנחנו מחזיקים ידיים אל מול כל הדבר הזה, וכל הזמן מזכירים אחד לשני באמת מאיפה באנו. ומה שעמד מאחורי החיטה זה הסיפור המפורסם של רבי נחמן מברסלב על על המלך והמשנה למלך שהיו חברים טובים, ויום אחד המשנה למלך מגיע למלך ואומר לו, שמע, ראיתי בכוכבים שכל מי שבשנה הבאה יאכל מהתבואה ישתגע, אין, כל התבואה תהיה משוגעת. ומשביר, מה אפשר לעשות, מה, איך נתקס עצה מצד אחד, אין לנו בעיה, אני המלך, אני אוגר לעצמי עכשיו לשנה שלמה חיטה, אני ואתה נאכל מהחיטה הזאת, לא נהיה משוגעים. מצד שני, אם אנחנו נאכל מהחיטה הזאת, כולם יהיו משוגעים, אנחנו נשאר, אמנם השפויים היחידים, אבל מול העולם כולו אנחנו נהיה משוגעים. והתלבטו מה לעשות, אם אולי לאכול, בסופו של דבר הם החליטו לאכול, האמת שיש שתי גרסאות, אבל בסופו של דבר הם החליטו לאכול מהחיטה, אבל לסמן כל אחד, לסמן במצח איזשהו סימן, וכל הזמן שהם ייפגשו, הם יסתכלו אחד על השני, הם יגידו, אוקיי, אנחנו פה בעולם הזה, הכל הזה, אנחנו משוגעים, אנחנו צריכים לזכור את זה.
אז החיטה הזאת בעצם מסמל שביניכם, שמזכיר לשניכם אחד לשני את המקום שממנו באתם.
כן, בתוך, גם בתוך לפעמים סערת נפש של אחד מאיתנו, או קושי, או יש תזכורת.
החיטה היא התזכורת. עכשיו, אתם עובדים בעיקר בפייסבוק, שזו זירה לא פשוטה גם מבחינה ערכית. זה כלי שעלול להיות לפעמים הרסני, מסוכן, חורצים בו גורלות, עושים בו החרמות לפעמים. איך התחושה לעבוד עם כלי כזה, במיוחד שבאים מעולם של חינוך, שהרבה פעמים יש בו הרבה אזהרות, מזהירים את התלמידים מהעולם הזה, ועכשיו זה הזירה שאתם נמצאים בה רוב הזמן.
קראתי עכשיו ספר מאוד לא פשוט, שנקרא נטופיה, והוא מדבר על העולם העתידי שהולך להיות לנו כאן, ממש עוד מעט, עוד 30-40 שנה. וזה ספר מפחיד מאוד מאוד. הוא מדבר על עולם כל כך טכנולוגי וכל כך מפותח, שאנשים כבר מאבדים את צלם האנוש שבהם. חיות המחמד הופכות להיות לאלקטרוניות, והחיות הרגילות נכחדות כמעט לחלוטין, כי אין מי שיגדל אותם. הילדים לא צריכים אבא ואמא, כי יש להם רובוטים שמחנכים אותם. אני לא יודע אם זה מה שיקרה עוד 30 או 40 שנה, אבל אני יודע שיש לנו כוח היום לא קטן, ואנחנו מנסים לנצל אותו ככל האפשר כדי לשמור על העולם הזה, כדי לנסות ולשמור מעולם נוראי שכזה, גם היום.
אתם מתקנים בסכנות האלה בפייסבוק, זאת אומרת, יש פיתוי הרבה פעמים, חלק מהשיווק הרבה פעמים יכול להיות גם בדרך השלילה, והפייסבוק הוא כלי קטלני בעניין הזה, אתה יכול לגמור מוצר לפעמים.
נכון, אז אנחנו מאוד מאוד משתדלים, כחלק מהעניין, אני יכול להגיד שאנחנו, גם כשקיבלנו הצעות מאוד מפתות, לעשות דברים שליליים, ואתה יודע, בתוך פוליטיקה, בתוך מקומות כאלה, לפעמים זה מאוד מאוד צריך את זה. אמרנו לא, אנחנו לא עושים דברים כאלה, אתם רוצים שמישהו אחר יעשה, אתם רוצים לוותר גם על התיק, אנחנו לא לוקחים דברים כאלה, אנחנו לא מאמינים בזה.
עכשיו, אנחנו יודעים כבר קצת יותר עכשיו על העבודה הנוכחית שלכם, עכשיו אנחנו מתחקים, צריכים להתחקות, איך הגעתם בכלל לעולם הזה? אז לגביך אסף, עוד שנייה אבי, אפשר לומר שנכנסת לעולם הזה, זה התחיל בעצם די בזכות נפתלי בנט במידה מסוימת, לא?
כן.
איך זה קרה?
ב-12 למאי 2012, אני זוכר תאריכים ושעות, לא כיוון שאני הייתי כל כך אובססיבי, אלא כיוון שהפייסבוק זוכר את הכל. ב-12 למאי שלחתי לו הודעה בפייסבוק, וכתבתי לו
מי אני. תגיד איזה שנה.
2012 אמרתי, ופניתי לו, אמרתי לו שלום, אני אסף, מתגורר בעותניאל, קצת מבין בפייסבוק, קראתי קצת מלפני זה, אני אשמח לעזור לך, הוא היה על הפנים בפייסבוק, לא נעים להגיד אז. ונכנסתי פנימה והתחלתי...
בהתנדבות.
בהתנדבות לעבוד איתו, והוא בן אדם מקסים ואיש עם הרבה מאוד ענווה. כבר בפגישה הראשונה, לפני שהוא מכיר אותי בכלל, מגיע עם פנקס ועט וכותב כל דבר שנראה לו, והוא בן אדם שמבין גם בטירוף בתחום הזה. היום מאוד מאוד מתפתח, מאוד לומד, מאוד מהיר בנקודות האלה. וזהו, לקחתי איתי תוך כמה שבועות, אמרתי לאבי שעבד איתי כבר.
אז זאת אומרת, אבי, הסיפור
אצלך
מתחיל מזה שאסף משך אותך פנימה.
כן. אמרתי לו, בוא תצטרף אליי, ואז התחלנו לעבוד ביחד עם נפתלי. ואז, אחרי הפריימריס, אז הוא אמר, תודה רבה, היה לי מאוד טוב שעזרתם לי עכשיו, אני רוצה שתעזרו לי בתמורת השלום, נכנסנו הרבה יותר עמוק.
אז בעצם הייתם איתו גם בבחירות המקדימות שלו בתוך המפלגה, גם אחר כך בבחירות לכנסת. ואני רוצה לשאול אתכם, בלי דווקא לדוגמאות ספציפיות אצלו, באופן כללי, עבדתם עם פוליטיקאי במערכת בחירות, שוב, מערכת עם הרבה יצרים, הרבה דחכים, אני מעריך שאתם לא הייתם צריכים להיות האנשים הרעים בסיפור הזה, אבל בכל זאת אתם חלק ממערכת מאוד מאוד יצרית בתקופת הבחירות. זה משהו שגם העמיד אתכם מן הסתם בלא מהדילמות.
נכון. ולא עשינו מה שלא צריך לעשות.
אתה יכול לתת לי דוגמה בכל זאת, למרות ש... דוגמה למשהו שלא עשיתם. לא, אפילו בלי שמות, סתם. הייתם צריכים לה... ביקשו שתעלו איזה פוסט בפייסבוק נגד מישהו.
לא, זה לא ברמה הזאת.
אז מה?
היה שיח, היה דיבור. היה דיבור. היו לכלוכים מכאן ועד להודעה החדשה על נפתלי, וקיבלנו החלטה.
שלא מגיבים.
והוא קיבל החלטה...
שמנהלים מה שנקרא קמפיין חיובי, זה
המינים? אנחנו מנהלים קמפיין חיובי. והיו מפלגות, אני לא אגיד את שמם, שתקפו ותקפו ותקפו, ואנחנו לא. והיו אישים שתקפו ותקפו ותקפו, ואנחנו לא. וזה הייתה חלק מהאסטרטגיה שאנחנו מאוד שמחים להיות חלק ממנה. אנחנו מאוד מאמינים בה, גם בהמשך, גם בקמפיינים אחרים שעשינו אחרי זה, שקשורים לפוליטיקה. אמרנו, אנחנו לא מאמינים בזה, פשוט לא מאמינים בזה.
אבי, כשהוא בא ואומר לך, בוא תצטרף אליי וכל זה, פשוט אתה עוזב הכל ונכנס לעסק, הרי אתה לומד באותה תקופה הוראה, נכון? אתה משלים לימודי הוראה, אתה מלמד בישיבה תיכונית, אז מה, אסף בא, אז הולכים, איך זה עובד?
ממש אנחנו חברים מאוד טובים, מעבר לכל הפן המקצועי. וכל הסיפור שנפתלי היה הדבר שדיברנו עליו גם לפני.
כן, דיבר גם אליך אישית.
וגם אני התחברתי פה אישית, וצריך... השלמנו אחד את השני בעניין הזה, בתחומים ש...
איך העבודה באמת מתחלקת ביניכם? זאת אומרת, אתם שניכם בחברה הזאת, יש מישהו שיותר חזק בתחום מסוים והשני בתחום אחר?
כמו בכל תחום, בכל זוגיות. יש חלקים של העבודה שאני יותר מתעסק בהם, דברים שאסף יותר מתעסק, אבל...
אבי מומחה בלהיות הנחמד, אני מומחה בצעוק הלקוחות.
למשל.
בוא נלך קצת אחורה. אסף, אתה גר היום באותניאל, ברוך השם, אשתך וכמה ילדים?
שלושה
ילדים.
בן פורטס.
ובעצם אתה קשור ליישוב הזה בקשר דם. הסיפור הוא שאם אני מבין נכון, היית פצוע קשה בפיגוע שהיה שם לפני 11 שנים, נכון? שנת
2002.
שבת בישיבת עותניאל. מה קורה שם בליל שבת? תזכיר לנו.
שבת פרשת שמות. ערב שבת, חודרים מחבלים לישיבה, נכנסים לתוך המטבח, רוצחים ארבעה מהחברים.
שהיו תורני מטבח.
שהיו תורני מטבח. אני נמצא בצד השני, בחדר האוכל. אנחנו בדיוק בריקוד שמתנפץ בעקבות הכדורים האלה. וזהו, אני מתעשת, מבין ש... אני בין הבוגרים היחידים שם לוקח נשק ו...
באיזה גיל אתה? איזה שיעור זה נקרא בישיבה?
שיעור דלת.
זאת אומרת גיל
22. כן, לוקח את הנשק, מגיב לכיוון הדלת שהייתה סגורה. מתחיל שם איזשהו קרב, הוא ממשיך בחוץ, אני מוביל את הכוח הצבאי לחתירה למגע מול אחד המחבלים. שבסופו אני נפצע, אני מקבל כדור בחזה, שוכב שם כמה דקות, יש שם זירת קרב,
כמה זמן אתה עם הפציעה הזאת בעצם בבית חולים?
אני 30 יום בבית חולים, עוד שבועיים בבית, ובשנייה הראשונה שההורים שלי, אני יושב להם בערך על העצבים בכל שנייה אפשרית.
נחזור לישיבה.
כן, ובשנייה הראשונה שזה התאפשר, אז חזרתי לישיבה. את השנה איומה ונוראית, אגב.
אבל הפציעה הזאת ברמה, זאת אומרת, פיזית יש בסימנים עד היום שמלווים אותך, לא?
כן, כן. זה מה בהתחלה הסימנים היו מאוד, מאוד קשים, גם גופנית, גם נפשית. אגב, אני חוזר חודש וחצי אחרי לישיבה, אני חוזר להתראה של חדירת מחבלים, ובאותה שבת שאני חוזר לישיבה, חבר אחר נשרף עם הטנק שלו בנצרים. זו תקופה נוראית, אני לא יודע אם אנשים זוכרים. נועם באגון. תקופה נוראית, 2002-2003, כל שבת, אני זוכר כתלמיד עוד, כל שבת היינו במוצאי שבת רצים לרדיו לשמוע איפה היה פיגוע. לא הייתה שאלה אם היה פיגוע, הייתה שאלה איפה הוא היה. זה פחות או יותר הייתה המציאות. כן, אני סוחב איתי עוד כמה דברים שלא רואים, אבל ברוך השם, אני בסדר.
בסיום הפרק הזה, מעניין אותי, אני בטוח שהפציעה הזאת השפיעה גם על הבחירות שעשית בחיים, שאתה עדיין עושה, לא? אני מעריך.
כן, היא שינתה לי את החיים.
איך, באיזה מובן אתה מרגיש שאתה מקבל החלטות אחרת בגלל אותה פציעה? אתה בוחר בחירות אחרות בחיים?
אני מובל, המקום שממנו אני מובל, אני חושב שהוא הרבה יותר עוצמתי. זה מקום שלמד, קשה לי לקרוא למקום מקום דתי. כל השיח הזה הוא... הוא קצת אחר גם מהשפה שלנו. אני עובד עם אנשים חילונים ורואה בתוכם אנשי אמת ואמונה, והם יכולים גם לאכול דברים לא קשרים. אני הרבה יותר מתחבר למקום שהרב קוק מגדיר בו את העניין הזה, כצדיקים בינונים ורשעים. אני חושב שזה דבר שמצוי בכל ציבור. אני חושב שזה לא קשור לדתי. אני חושב שזה קשור מאוד למקום שבו אני בוחר לשים את עצמי בו. האם אני בוחר לשים את עצמי במקום שהוא רשע, שהוא בינוני או שהוא צדיק. והרב גוק כותב בעצות שלו שתסתכל על עצמך תמיד כרשע ותגיד איך אני יכול להתקדם ולהיות יותר טוב. אז זה המקום, הרבה יותר.
אבי, אתה גדלת בבית של חינוך ומדע. אבא שלך פרופסור, נשיא מכללת הרצוג, אמא שלך... מדענית, נכון? קלט פרס אמת במדעי המחשב, נכון? פרופסור למדעי המחשב. אז זה מדע וחינוך, ואיך כל העיסוק הזה של ההורים, העיסוקים החשובים האלה משפיעים על החיים שלך?
תראה, זה אולי בסוף, חשוב שאני חושב על זה, בעצם אולי זה מחבר קצת את המחשבים והחינוך, זה מה שאני עושה בעצם היום. אם דיברנו בהתחלה, הזכרת את החינוך המונים, איך זה משפיע עליי?
אתה מרגיש שאתה בחינוך המונים? זה באמת ככה? אפשר להגדיר ששיווק חינוך המונים?
במידה מסוימת, כן. זאת אומרת, גם אתה מחנך אנשים לקנות משהו, גם כמה שזה נשמע נורא, אבל מצד שני, גם לא רק. בשיח שאתה מנחיל, בשפה שאתה מנחיל, שאתה יודע שאתה כותב משהו ו...
תן לי דוגמה מאחת החברות שאתם משווקים. איך אתם מייצרים פוסט, מה שנקרא, בפייסבוק? ערכים, איזשהו ערך מוסף.
זה יכול להיות גם כשאתה מוכר משהו.
אין דוגמה, אני יודע שאתם עושים שיווק לידיעות ספרים, או לחברת תכשיטים.
יש לנו כמובן כל מיני עמותות שאנחנו עושים, וארגונים ומגזר שלישי, ששם זה לא מפתיע, אנחנו עובדים בתנועת רגבים. החיבור לארץ ישראל וההסברה של אנשים על מקומות בארץ,
זה הדוגמה קלה. שלהם,
זה קל.
זה קלה, אבל תדע לך שזה עניין, כי אפשר לשנות. אפשר לשנות מציאות. אפשר לשנות מציאות.
אבל בואו, אני אעשה לכם חיים קשים. חברת תכשיטים, בכל זאת, לא נגיד את שמה, בסדר? שלא יהיה פרסום. אבל איך עושים את זה בצורה, לא שזה מוצר שלילי, חברת תכשיטים, אבל איך עושים את זה עם איזשהו ערך, עם איזשהו
תוכן ערכי? דבר ראשון, אתה עושה את זה לא פרובוקטיבי, כמו כל מה שיש לנו. הכל כאילו נשמע חזק ורועש ו... אתה לא עושה את זה בצורה פרובוקטיבית, אתה עושה את זה בצורה שגם כשאתה מדבר על לקנות תכשיט, אתה מדבר על הזוגיות, על האהבה, על חיבור, שיש להגידו שזה סתם פופוליסטי, בסדר, אז מצאת דרך למכור, אבל אני מאמין שכשאני כותב לבן אדם שיום אהבה בינלאומי וכל הדברים האלה, אז תחשוב על הדברים הקטנים בבית, תחשוב על, אם זה לפעמים יכול להיות תכשיט, שיש בו המון זרקונים קטנים שהם יוצרים איזה משהו אחד שלם. אז אני מסתכל על התכשיט הזה, וכשאני רוצה לכתוב עליו פוסט, שבסופו של דבר מוביל למחירה, אבל אני כן מכניס פה את הנקודה, שהזוגיות מורכבת מהרבה נקודות קטנות והמון רגעים קטנים. יכול להיות שזה קופי טוב, ויכול להיות שזה...
עוד שאלה אחת שמעניינת אותי. בכל זאת, הייתם בעולם של חינוך, לימדתם. יש היום בעולם שלכם עדיין עיסוק בחינוך? אתם מעבירים שיעורים עדיין? אתם רואים את עצמכם אולי חוזרים באיזשהו מקום קצת לעולם הזה?
אני ממשיך מכאן לשיעור שאני מעביר. כן.
איפה?
אני ממשיך מכאן לעבודה ואז לשיעור, ב10:30 בלילה, בבית שלי. יש חבורה של חברים, שיעור א', מהישיבה בעתניאל, שמגיעים ואנחנו לומדים ביחד.
כל שבוע.
למדנו עד עכשיו על תפילה. עכשיו אנחנו מתחילים ללמוד קצת דברים יותר קשים ועמוקים, שאני כל הזמן אומר להם, בואו תבחרו דברים שאתם לא יכולים ללמוד בתוך הישיבה דווקא. כאילו בואו ננסה, בואו תנצלו אותי למקום הזה שהוא לא של הישיבה. אני חייב לומר שכל שבוע לפני השיעור אני אומר, יאללה, שיבטלו, שיבטלו, שיבטלו. וכל פעם אחרי זה אני פשוט מושך את זה כמה שאני יכול, כי אני נהנה מכל רגע. זה מאוד קשה. אני יוצר עבודה בשביל להגיע ב10:30 בלילה.
זה ברזל בלוז שלנו. זאת אומרת, אנחנו יכולים להיות ביום פגישות פסיכי בתל אביב, וצריכים לשבת אחרי זה עוד להכין משהו וזה, ואז מתי שצריך...
יש שיעור לחבר'ה בעתניאל.
כן, יש יום שבו אני חוזר מוקדם הביתה. ב10:30 בלילה אני כבר בבית.
אבי, למדת חינוך, גם אסף. זה הפיך עוד המעבר הזה, או זה בלתי הפיך המעבר מהחינוך לעולם השיווק? יש סיכוי שעוד נראה אותך בכיתה?
מה? כל אפשרי. אנחנו בדיוק השבוע שמענו ממישהו שראיינו, שאתה אף פעם לא יודע מה הפרק הבא בספר שאתה חי בו, אולי בסרט. אז אנחנו, בוא נגיד, ביום הולדת שהיה לי שנה שעברה, כשהיינו בדיוק בעיצומה של תחילת העשייה, אז ישבנו ככה, עצרנו לרגע ואמרתי, מה, ביום הולדת שעברה, הייתי 4 תוכניות אחורה.
כאילו, מה זאת אומרת?
4, מבחינת התכנונים שהיו, היו מה הולך להיות בשנה הזאת, מה אני הולך לעשות, זה, היו 4 תכנונים שכאילו, כל אחד מהם השתנה בסופו של דבר לאן שהגעתי באותה שנה. אז יכול להיות שעוד הכיתה... עוד נגיע אליה.
כל עוד העולם שניצור יהיה משמעותי, אני חושב שנשאר בו. אגב, המשמעות היא לא רק בתוך הדפים שאנחנו עושים. אני חושב שמשמעות לא קטנה מזה, יש במפגשים.
עם אנשים שאתם עובדים איתם.
עם אנשים, אנחנו עובדים עם אנשים שהם פרסומאים בינלאומיים. אנשים שאנחנו, הדתיים היחידים שהם מכירים הרבה פעמים. וכאן המפגש, פרופו אנשי אמונה, כאן המפגש, כאן המפגש וכאן הייצוג כאילו, וכאן, מה, אתה לא יכול לאכול את זה, מה, הם באים ואומרים לנו בהשתאות, תקשיב, יש לך דף מטורף, שבת, קורה בו משהו, אני זוכר בבחירות, היה שבת שאחרי הסיפור של ניסים משאל, נפתלי בנט
כן, ניסים משאל מדבר.
היו התקפות ביום שישי, ביבי נתניהו עולה ב3 ערוצים, מדבר על נפתלי בנט. כל החילונים שלנו, אין לנו הרבה, אבל איזה 3 חילונים, כל השבת כוססים ציפורניים, נפתלי לא יודע מזה בכלל. במוצאי שבת מראים לנו טלפון ומספרים לנו על זה. מה, איך אתם יכולים? אתם לא מגרה אתכם? אני אומר, יותר מזה, אני אומר שאם יהיה מישהו, שימצא היתר, להשתמש בטלפון הסלולרי בשבת, הציבור הרחב, אוי ואבוי לו, לגמרי.
טוב, אסף ואבי, מאחל לכם שתכתבו הרבה דפים משמעותיים, גם בפייסבוק וגם בחיים. תודה רבה שהגעתם אלינו.
תודה לך.
עד כאן, אנשי אמונה בעולם המעשה, תודה גם לכם, צופים. ניפגש בתוכנית חדשה, בינתיים להתראות.